שלום לכולם, פרק נוסף של ידע טו דה קלאוד, ואנחנו ממשיכים עם גילי ואבי בסדרה של פרקים על AI, על ג'ן AI, ונצלול ישר קדימה. בפרק הזה באנו לדבר על אמזון בדרוק, ועשינו איזה פרק קצר, אבי, עם בועז, אם אתה זוכר, ואמרנו, רגע, נעשה העמקה, ובשביל זה אתה פה, גילי, לפרק הזה. תספר לנו רגע קצת באמת על השירות, על בדרוק, האם אני הולך לישון תוך כדי רוק או שזה משהו אחר.
בדרוק, לא יודע, בעברית סלע בסיס, הסלע שעליו בונים את הבניינים. בגדול באמת שירות שמנגיש לנו את כל ה-Foundation Models, את המודלים התשתיתיים, שזה אומר גם LLMים וגם מודלים של טקסט לתמונה. ובעצם הוא מכיל מבחר מאוד גדול של מודלים. אנחנו מאמינים שאין מודל אחד שהוא הכי טוב להכל, יש כל מיני שיקולים, מחיר, ביצועים, איכות, מודל שיותר טוב בתחום רפואי לעומת מודל אחר, ולכן אנחנו מנגישים שם את כל המודלים. אז יש שם גם מודלים מאמזון עצמה, מודלים שאמזון פיתחה כמו טייטן, יש מודלים מ-third parties כמו אנתרופיק, קלוד 3, מודל מאוד מאוד חזק, מודלים אופן סורסים כמו למה 2 ושני מודלים של מיסטרל, ומודלים מ-third parties אחרים כמו קוהיר, כמו A21 הישראלים, ועוד מודלים. אנחנו מוסיפים מודלים לפי הבקשות של המשתמשים שלנו. יש את Stable Diffusion גם, לטקסט לתמונה, וכל המודלים האלה נגישים דרך API 1. דרך API 1, מבחינת security, אז security זה ג'וב זירו שלנו ב-AWS, אז כל האינטראקציה עם המודל, אף אחד לא רואה אותה, גם אם זה מודל של צד שלישי, הם לא רואים את האינטראקציות שלכם, אף אחד בעצם לא רואה במה אתם משתמשים, הכל, שום דבר מהאינטראקציות לא נשמר, כל התקשורת מוצפנת, אז בעצם יש כאן security ברמה הכי גבוהה.
אני אגיד אגב עוד משהו, המודלים האלה הם כמו מרקט פלייס. כלומר, אם אתם מכירים, המרקט פלייס של איסיטו, אני רוצה לעבוד עם איזה מוצר, נגיד אני חברה, אני רוצה לקנות משהו, לעשות טסטי משהו, אין לי אשראי. להתחיל בתהליך עכשיו של רכש, זה בהמון מקומות זה חתיכת סיפור. אז נגיד, מיסטרל, אני יכול להריץ את זה במקומות שונים שדורשים כרטיסי אשראי. קלוד, אני יכול להריץ את זה באנתרופיק שדורשים כרטיס אשראי. אז כשאני עושה את זה מתוך אמזון, זה כבר מגיע לי חלק מהמוצר, ואני לא צריך להתעסק. הדבר היחידי שאני צריך לדאוג לו זה התנאי שימוש של אותו מודל. אבל כל השאר כבר בפנים, הכל בתוך החשבונית שאני גם ככה מקבל מאמזון.
נכון, גם מבחינת קומפליינס ועניינים של סקיורטי, הרבה יותר קל להתחיל לרוץ עם זה יותר מהר, כי זה כבר על AWS. ומה שעוד יש בבדרוק זה כל מיני פיצ'רים שעוזרים לנו לפתח יותר מהר ויותר בטוח. ואני רק אגיד שבעצם בדרוק, כל המודלים זמינים מבחינת מחיר, הם זמינים דרך פיצ'ר, דרך צורה שנקראת on demand. זאת אומרת, אני משלם רק אם השתמשתי. אני מודדים כמה טוקנים שלחתי למודל, מה גודל האינפוט שלי, מודדים מה גודל האוטפוט שהמודל החזיר, ולפי זה אני משלם, בדרך כלל קלט יותר זול מהפלט.
אני עוצר אותך רגע, גילי, הייתי בהפסקת חשמל בפרק הקודם, מה זה טוקן?
האמת שגם בפרק הקודם לא הסברתי בדיוק מה זה טוקן, אבל אמרתי שזה בערך משהו כמו מילה, יש איזה חישוב שטוקן שווה בערך 0.75 מילים, אז אם אתה יודע למדוד כמה מילים יש לך, אתה יודע למדוד כמה טוקנים, זה בשפות לטיניות, בעברית כל טוקן זה בערך אות, לפעמים קצת יותר מאות, אז בעברית גם אנחנו משלמים יותר, יש לנו יותר טוקנים, כי זה כל אות, וגם המודל חושב ומגיב קצת יותר לאט, בגלל כמות הטוקנים היא יותר גדולה. אז זה טוקנים. אז דיברנו על זה, יש גם כל מיני פיצ'רים אמרנו, יש פיצ'רים של... אולי אני אשלים קודם את המחיר, כי התחלתי עם המחיר, אז אנחנו משלמים לפי מה שהשתמשנו. אני רוצה רגע להשוות את זה לצורה אחרת של שימוש במודלים, שלא נדבר עליה בפרק הזה, אבל פשוט לעשות להם דיפלוי על מכונת EC2, או בסייג'מקר על גבי GPU, ושם אנחנו בעצם משלמים בכל רגע שהמכונה למעלה, זאת אומרת, השתמשנו, לא השתמשנו, אנחנו משלמים על השניות של המכונה. לעומת זאת כאן, זה קצת כמו להרים EC2 או להריץ למדה.
לעומת למדה, כן.
למדה אנחנו משלמים.
אני ניסיתי להתקין את מיסטרל, את 7B נראה לי, על GPU. התייאשתי אחרי שעתיים, והייתי צריך לעצור, כי הגעתי כבר למכונות שעולות 20 ומשהו דולר לשעה. אמנם אני עובד בהייטק, אבל זה מתחיל להיות סיפור יקר, וזה למטרות פלייגראונד. וזה באמת ממש כמו למדה לעומת זה. אם ניקח, נגיד, דיברנו על זה לפני כן בהכנה, ניקח מודל של יולו 3 לזיהוי של עצמים בתמונות, אז אני יכול לקחת מודל, להריץ עליו, אני יכול כאילו לקחת SageMaker או EC2, להריץ עליו את המודל, להצליח להריץ עליו את המודל, לתשאל אותו, אני יכול לקחת את קלוד 3, ולהגיד לו, הנה 1,000 תמונות, תפענח לי, וכנראה שקלוד 3 בבדרוק יענה לי מהר יותר, כי זה לא שרת אחד מאחורי הקלעים.
נכון, נכון, אז קלוד 3 יש לו גם יכולות ויז'ן, כמו שציינת, והמחיר, המחירים משתנים מהר, אני אגיד את זה, בשנה האחרונה הם ירדו מאוד מהר, מחיר היום יכול להיות משהו כמו 15 מיסטרל 7B למשל, שהזכרת, עולה 15 סנט למיליון טוקנים אין, תחשבו מיליון מילים, זה הרבה תוכן, אז זה יחסית זול לשימוש, תלוי יוס קייס כמובן, כן?
ביוס קייס שלי זה היה 0.2 הסנט לתמונה, זה מאוד מאוד משתלם, כאילו קשה מאוד להצדיק GPU כשיש לך את הדבר הזה זמין.
נכון, אז בערך משהו כמו 1,000 תמונות, זה בין 2 דולר ל-4 דולר, זה גם לא סופר יקר, וזה נטו, זאת אומרת, זה מה שהשתמשת, זה מה ששילמת, אם תרים GPU רק ה-10 דקות עד שהוא עולה ומתתחל ומוכן, זה כבר כמה דולרים.
ולהתקין את הדרייברים, ולשכוח שלא חיבית אותו, ולקבל חשבונית של 20,000 דולר בסוף החודש, זה דברים שקרו.
נכון.
יותר מדי.
יש גם מוד שנקרא Provision Throughput בבדרוק, שבעצם פה אתה כן מתחייב על כמות מסוימת, משלם לא לפי שימוש, אלא לפי הזמן שה-Provision Throughput מוקצה עבורך, קצת כמו שרת, אבל מה שבתמורה אתה מקבל, אתה יכול להגיע לכל קצב שתרצה, קצב קריאות, וגם אתה יודע שהקצב הזה תמיד יהיה זמין לך. כאשר ב-On Demand אתה קצת תלוי בלקוחות אחרים.
זה כמו
כמה הם
provision
מהמסמוש.
concurrency, נשמע כמו provision concurrency של למדה. שמרנו לך את הקפסיטי, בוא תתחרה עליו.
נכון. עוד פיצ'רים מעניינים זה guardrails, ובעצם תחשבו שאתם יצרתם צ'טבוט, אתם רוצים לשים אותו בפרודקשן, אתם רוצים שהוא לא יענה גסויות, אתם רוצים שהוא לא יתחיל לדבר על נושאים שלא קשורים למטרה העסקית שלכם, אי אפשר לגרור אותו לדיונים כאלה, אתם רוצים
מה עם לחשוף
שמישהו
סודות? זה נכנס פה?
לחשוף סודות, לא הייתי שם את הסודות במידע שנגיש למודל.
אוקיי.
הייתי עושה את זה, זה דורש אפילו יותר. אבל הייתי רוצה גם שאם מישהו מתחיל לדבר עם המודל בצורה לא מתאימה, אז שפשוט יסיים את השיחה ולא יתחיל לפתח. לא הייתי רוצה שהשיחה תגיע לכל מקום שהוא לא משרת את המטרה העסקית שלי, וזה מה שגרדיאן יכול לעזור לי. יש פיצ'ר שנקרא agents, שבעצם מאפשר לי לייצר אינטראקציות שהם, בדרך כלל אני מבקש מהמודל מתכון, הוא מחזיר לי את המתכון, זה אינטראקציה אחת. הרבה פעולות שאני רוצה לעשות, הם דורשות מולטי-סטפ, זה הרבה צעדים. זה הרבה צעדים וזה גם שימוש בכלים. לדוגמה, אני אתן דוגמה דווקא מעולם הדב-אופס, אוקיי? פעם לפני שנים רבות עבדתי בפרטנר תקשורת, היו שם מערכות, ואם המערכת יש לה בעיה בלילה, אז היה first tier support. אוקיי, מה first tier support עושה? קבל התראה, נכנס.
מתקשר לסקנד טיר.
ישר.
לפני. אומר, זה לא עובד.
אז אם הסקנד טיר עשה עבודה טובה, אז הוא כתב לו מסמך שאומר לו, תבדוק את ה-CPU. אם ה-CPU תקוע על 100% יותר משתי דקות, תעשה ריסטארט לפרוסס. תבדוק מה מצב הדיסק. אם נגמר הדיסק, לך תנקה שם. כל מיני הוראות כאלה. אוקיי? אני מכיר פרויקט שבעצם משתמש ב-agents, ב-LLM agents, כדי לממש את ה-first tier support. בעצם מה שהוא עושה זה הוא מקבל התראה, ה-agent הזה, ואז ה-agent הזה הולך וניגש לשרת, הוא מפעיל כלי שעושה SSH לשרת, והוא אוקיי, האינפוט שלו זה דף וויקי שרשום בו את הנוהל, מה צריך לעשות. אז נגיד רשום לו, תבדוק את מצב ה-CPU בשרת. הוא לוקח מההודעה שהוא קיבל את המזהה של השרת, משתמש בטול של SSH, פותח SSH לשרת, בודק את מצב ה-CPU, מקבל חזרה, זה הכל אינטראקציות של LLM, מקבל חזרה את כמות, את כמות ה-CPU, ואז רואה מה לעשות. אם כתוב לו במסמך, אם יש 100% CPU תעשה ריסטארט, אז הוא יריץ פקודת ריסטארט. ואז הוא עובר הלאה בתרשים זרימה הזה של המסמך. אז הוא בעצם יכול להשתמש בכל מיני כלים. הוא יכול ללכת ל-CloudWatch, Metrics, ולראות מה מצב השרת. הוא יכול ללכת ל-CloudWatch Logs, ולחפש כל מיני פאטרנים, נגיד רשום Out of Memory, תעשה ככה. ואז אם הוא לא הצליח, אז הוא מתקשר ל-Tier 2 Support. אז הוא למעשה יכול ממש להחליף לגמרי את ה-First Tier Support. אז אנחנו, ברעיון הזה של, הרעיון של Agent, זה שבסוף, באקסטרים, אתה פשוט תגיד לאג'נט, תיצור לי חברה שעושה $1,000,000 בחודש, והוא ילך ויעשה את כל הפעולות האלה. אוקיי, אנחנו לא שם, אבל First Tier Support, אנחנו כנראה ממש, ממש באזור, והוא יכול לעשות דברים כאלה.
אני עדיין
עוד דוגמה.
מתקשה עם הרעיון הזה, אני קצת סקפטי, זה כאילו קצת מפחיד, כי אתה נותן לו בעצם רוט, והוא יכול בטעות סתם לעשות RM סלאש, הוא לא יעשה את זה, אבל הוא יכול לעשות נגיד RM סלאש, והנה אין לך דאטה.
אז גם בן אדם יכול לעשות, והם עושים.
בן אדם אפשר לפטר.
מודל אפשר לשפר.
נכון. הנה רעיון לחולצות שאריאל יכול לעשות.
אז תקשיבו שם, נראה את זה, הג'ן AI, הוא שלח לך כבר כמה מותר לך.
נכון, אנחנו צריכים גארדרלס שישמרו עלינו מה...
עם מה
מצטרף. כן. אז יש לנו את זה, אז זה agents, יש עוד פיצ'ר מעניין שנקרא evaluation, יש לנו הרבה מודלים, אמרנו שזה טוב, איך אנחנו יודעים במה להשתמש, אנחנו צריכים איזה דרך לבדוק את זה. אז evaluation יכול לקחת משימה, לתת אותה להרבה מודלים, להריץ אותם, להסתכל על התוצאות ולתת לנו מעין leaderboard שמראה לנו איזה מודל היה הכי טוב בטאסק שלנו, זה גם
צריך לתת
יכול
לו
לשרת
תוצאה
אותנו.
גם?
כן ולא, יש שני אפשרויות. יש אפשרות שאתה אומר לו, זאת התוצאה שאתה צריך להגיע אליה, ואז הוא מודד למה הוא הגיע, כמה זה קרוב לתוצאה. יש פיצ'ר אחר שנקרא LLM as a judge, שאני בעצם משתמש ב-LLM אחר כדי להעריך כמה טובה התוצאה שה-LLM שנבדק נתן, כמה התוצאה הזאת טובה. זה כאילו הולך על העיקרון של לצייר את המונליזה זה קשה, אבל להסתכל על ציור של המונליזה ולהגיד אם הוא טוב או לא, זה יותר קל.
יש
גם
אחד
אפשר...
בלינקדין שמצייר עם CSS תמונות ממש יפות, בין היתר יש לו, הוא עשה את המונליזה עם CSS, וזה מאוד מאוד ארוך, רציתי להדפיס את זה על זכוכית עם כל ה-CSS, וזה רעיון נחמד לתת את הנה הפלט שאני מחפש, זה, אף אחד לא יגיע לזה בחיים, כן? זה מיומנות של אומנות ב-CSS. הנה הפלט שאני מחפש, לך תצייר עכשיו את המונליזה ב-CSS.
דווקא עשיתי, יש את המודלים של טקסט לתמונה, אבל גם מודלים של טקסט, אתה יכול להגיד להם, תצייר לי משהו באסקי ארט, והם עושים אחלה עבודה.
אני חושב שנצרף
את... נעשה את זה תכף, בדמו.
אני חושב שנצרף את ה-CSS לפרק הזה, או את הסרטון יוטיוב, יש לי אותו כאילו, אני יכול להראות אותו בשלוף אפילו, אם בא לכם, שתבינו כמה שזה מורכב. אנחנו בדרך כלל לא עושים את זה, אנחנו לא נכנסים למקומות כאלה, אבל סתם שתראו, אני מניח שזה רץ, אתם רואים?
כן.
אז...
זה ממש התהליך ציור גם.
זה כל, זה לדעתי קילומטר של CSS, יש את זה ביוטיוב, אנחנו נשתף את זה אחר כך, אני אריץ קצת קדימה, תבינו לאיזה רמה זה מגיע. וזה הכל מ-CSS. זה סתם בתור דוגמה למשהו של, אני לא מצפה מ-LLM לעשות, כי מי שעשה את זה הוא אומן ב-CSS, אני חושב שהוא מאלג'יר, דיברתי איתו בלינקדין, אבל זה נגיד באמת כאילו משהו שביום מן הימים גם לשם ה-LLM יגיע והוא יחליף את אנשי ה-CSS.
אז challenge accepted אבי, אנחנו ננסה לגרום ל-LLM לצייר לנו מונליזה.
אין בעיה. הקוד אגב הוא open source, הוא פרסם אותו אם אני זוכר נכון. ו...
מדהים, אוקיי.
אתגר מעניין.
טוב.
יש לנו עוד נושאים או שאנחנו קופצים לאיזה דמו קטן?
אני אגיד, הפיצ'ר האחרון הוא knowledge bases, ששם הרעיון זה אני מעלה את כל הידע הארגוני שלי ל-knowledge base ומתחיל לתשאל את המודל. עד היום אם הייתי עושה את זה לבד אז הייתי צריך להרים וקטור דאטאבייס שיודע לתשאל טקסט עם embeddings, והייתי צריך להרים API שידע לקבל את השאלות ולהחזיר תשובות. עם knowledge bases אני פשוט אומר, הנה הדאטה שלי, כאן הוא נמצא ב-S3 או במקום אחר, תן לי API לתשאל את המידע. אז בעצם מימשתי את הפיצ'ר שהארגונים הכי רוצים והכי אוהבים בכמה קליקים, ומשם אני יכול גם להמשיך לפתח. אז זה מאיץ את כל החוויית פיתוח שלי.
אנחנו אגב עשינו את זה, אבל לא עם בדרוק, עשינו את זה בעבודה. ברמה שזה, אני עובד בריסיילר של אמזון, אז זה מפענח לך חשבוניות, זה מסביר לך על החשבוניות, זה מכוון אותך ל... למה זה ככה, אתה יכול ממש לשאול אותו מה קורה, והוא נותן לך תשובה. שווה לבדוק את זה, אולי שווה להעביר את זה לבדרוק.
מגניב, כן.
יאללה, אני חושב שנעשה לך דמו בהפתעה, מתכון לשקשוקה, תבחר אתה את המודל. אבל בוא תראה לנו בכלל איך ניגשים לבדרוק, איך מפעילים את המודלים.
אז אני אעשה פה סקרין שייר, ונתחיל. אוקיי. אז אם אתם רואים את המסך שלי, אז כאן אני נמצא בקונסול של AWS, אני רואה פה את רשימת השירותים, יש שירות שנקרא Amazon Bedrock, וברגע שאני נכנס אליו, אני רואה כאן בצד שמאל את כל האפשרויות והפיצ'רים שדיברתי עליהם, והמקום הראשון ללכת אליו זה הפלייגראונד. אז אני נכנס כאן לפלייגראונד, ואני יכול לבחור מודל מכל המודלים שדיברנו עליהם. אני אקח מודל, באנו לדבר עברית, אז אני אקח מודל שמדבר עברית, שזה המודלים של קלוד 3, אני אקח את מודל הייקו, זה המודל הכי קטן.
אני עוצר אותך
אקח...
אגב לשנייה אחת, כשמישהו שלא משתמש בבדרוק לפני כן, בפעם הראשונה שהוא ייכנס הוא יצטרך לאפשר את המודלים האלה. ספציפית בקלוד, יש להם שאלון שאתה צריך לענות עליו, מי אתה, מה אתה, מה אתה מתכנן לעשות. ככה זה נראה כשאתה עובד אמזון, יש לך גישה להכל, סתם, גם ככה זה אצלי, אני פשוט ביקשתי.
כן, אז זה העמוד, אתה צודק מאוד, Manage Model Access, סימנתי את הכל ואפשרתי, יש כאן הסכם שצריך לקרוא כדי לדעת מה התנאים, והכל מאופשר אצלי.
תלחץ גם על הריג'ינים למעלה, בבקשה, לפני שאנחנו ממשיכים.
איך?
על הרשימה של הריג'ינים, בצד שמאל. ובצד
בוא
ימין, סליחה.
נראה, כן, איפה זה מאופשר אתה רוצה
כן,
לראות, אז...
אז לא זמין בכל הריג'ינים, לא זמין בישראל. מה זה אומר? נגיד, אם התשתית שלי בישראל, ואני עושה המון, נגיד, פענוח של דאטה זה, אני משלם המון על דאטה טרנספר בין הריג'ינים. אז אם אני מפענח תמונות ואני מעלה המון תמונות, אז יש לי עלות נוספת. במקרה של ישראל זה 80 דולר לטרה, ושאר הריג'ינים זה 20, אבל מי שמגיע לרמה הזאת, זה 80 דולר לטרה, לא מעניין אותו.
נכון, אז בתמונות זה משמעותי, בטקסט המחיר לא משמעותי, אבל יש שיקולים אחרים כמו איפה הדאטה יכול להיות וכאלה. בוא ננסה את השקשוקה שלנו.
יאללה, אני במתח.
אני רעב.
תן לי מתכון לשקשוקה.
בתור שף או לא בתור שף?
טעימה בטירוף, אתה צודק, מי ששמע את הפרק הקודם, אנחנו הולכים לשפר את הפרומפט, להעלות את הביצועים. אתה שף מדהים עם 4 כוכבי משלן. תן לי מתכון לשקשוקה טעימה בטירוף. אוקיי.
בפרמטרים בצד ימין, אנחנו משנים משהו?
אז אחד זה טמפרטורה גבוהה, אז זה הולך להיות יצירתי נקווה. מקסימום לנקט זה 2,000 טוקנים, זה יספיק בשביל מתכון. גארדרל זה אין לנו כרגע, אנחנו זורמים עם הכל. אני
יאללה.
רק אגיד שלא ניסיתי את זה ואין לי מושג מה הוא יענה. בוא
בוא
נראה.
נראה. מקסימום נעבור לאנגלית.
כן.
6 ביצים, בצל גדול, שיני שום פלפלים. בינתיים הוא בכיוון טוב.
כן,
הוא הלך על
פפריקה
פחית,
מתוקה.
פחית עגבניות, הוא לא קילף בעצמו, בתור מישן הייתי מצפה שהוא יקלף בעצמו, אבל זה כבר קטנוניות.
נכון. זה יותר טוב מכל מתכון שאני הייתי נותן.
תהנה מהשקשוקה, מה הוא כתב בסוף? הטעימה והמלחיצה?
הטעימה והמלחיצה.
בסדר, יש להם עוד כברת דרך בעברית של,
כן,
של יום יום.
בעברית זורמת. אז כן, רצינו את זה. בעצם אם אנחנו נבקש ממנו לעשות את זה שוב, אתם תראו שהוא ייתן לנו מתכון קצת אחר, כנראה. בואו נראה.
קף פפריקה הוסיף עכשיו.
כן.
הפעם הוא לא הלך על הכוס, הוא הלך על כוס רסק עגבניות, הוא לא הלך על פחית 400 גרם.
הנה, והשקשוקה כבר לא מלחיצה, וזה בגלל שהטמפרטורה גבוהה. אם אני רוצה משהו שתמיד ייתן לי את אותו מתכון, זאת אומרת, כולם יקבלו את אותו מתכון, אני מוריד את הטמפרטורה, ואז מה שיצא לי עכשיו כבר יצא לי לנצח, כל עוד אני לא משנה כלום באינפוט. זה המתכון של הטמפרטורה 0, גם
טמפרטורה,
פחות סיכוי.
נזכיר, זה כמה המודל יצירתי ויכול להמציא, אפשר להגיד, יכול להמציא דברים. כדי להגיע לתוצאה.
כן, אפס
הוא
זה
רשם
הולך על
קוסמת, הוא
הכי
איבד,
סביר.
זה, הוא איבד, עזוב, הוא רשם קוסמת, נו, הוא איבד אותנו, אנחנו
גבוהים
אנשים
מדי.
של לאפה שווארמה, הוא רשם קוסמת, אחרי הכפות, השתי כפות שמן
אז הוא
זית.
לא יודע מי יצא עדיין.
הוא רשם קוסמת, או לחם פיתה לניגוב, זהו, איבדנו את ה...
הוא רק עכשיו מתחיל להכיר אותך, ואביב, אולי אני אנסה לצייר את המונליזה, אין לי מושג אם זה יפעל, בואו נראה. Create an ASCII Art of the Mona Lisa. לא יודע אם יש לי שגיאת כתיב, אבל המודלים האלה מבינים, זה לא
רגע,
אמור להיות
טמפרטורה
בעיה.
גבוהה ועוד טוקנים?
טמפרטורה גבוהה, 2000 זה המון טוקנים, אבל אפשר להגביה עוד, בוא ניתן לו לרוץ על זה. לא יודע אם זה המונליזה, זה נראה כמו טיל. זה
אני
לא
חושב שצריך
המונליזה.
לקחת את התוצאה ופשוט לפרוס אותה לרוחב.
יכול
כי
להיות.
הפלט פה, כאילו אם היית עושה את זה עם סקריפט ולא עם הקונסול, כנראה שהייתה עושה לך תוצאה טובה יותר.
אני חושב שזה משהו די מחזורי. מה שאני אעשה, אני פשוט אעבור למודל יותר חזק. בוא נעבור למודל סונט, מהייקו לסונט. סונט יש לו יכולות יותר חזקות, הוא גם עולה יותר, והוא קצת יותר איטי.
קראתי על זה לא מזמן, האיקו יחסית חדש, והוא הרבה יותר רזה, מהיר, יעיל, מבחינת cost
כן.
performance, אבל יכול להיות שדברים מורכבים יותר, הוא יהיה פחות מוצלח לעומת סונט.
כן.
זה כמו פלאגינים בקוברנטיס, יש כל כך הרבה, אתה צריך טבלה שמסבירה לך מי נגד מי.
נכון, יש גם סיכוי שהייתי מבקש ממנו שוב וזה כן היה עובד, כי אני בטמפרטורה גבוהה. אז הנה, הוא אומר שהוא לא מסוגל לעשות את זה, אבל הוא אז פתאום מתחיל לעשות את זה.
כן, וזה גם פה זה מתחרבש בגלל הרוחב של ה...
אני אעתיק את זה אולי רגע למשהו אחר.
זה צריך להיות בסבליים עם זום אאוט של 100 בערך.
בואו נראה. כן, אז יש לי פה את כל המודלים האלה, יש לי מודלים שמפיקים תמונות. הנה הוא סיים, אני אעתיק את זה לפה, בוא נראה מה קיבלתי. זה לא המונליזה. אוקיי, אבל זה היה באמת משימה, farfetched, הוא לא נועד לזה. אם הוא עושה את זה, זה על הדרך. אז זה הפלייגראונד שלי, זה בעצם, אם שמתם לב, זה בקשת תשובה, יש לי גם פלייגראונד שיותר במוד של צ'אט. זאת אומרת, אני ממש משוחח איתו, הוא עונה לי, אני עונה לו חזרה, מה שהיה מקודם זה בקשת תשובה. אני יכול ללכת לאזור של Model Evaluation, וכאן אני יכול בעצם להריץ אבלואציה או אוטומטית או שמתבססת על בני אדם בתור שופטים, יש גם את האופציה הזאת. ואני יכול לראות כאן כל מיני אבלואציות שהרצתי, נגד דוגמה כאן לקחתי למה 2, ועשיתי לו אבלואציה על כמה טוב הוא מסכם מסמכים, יש כאן כמה דאטה סטים שהכנסתי לו, ובסוף קיבלתי איזה ערך שבין 0 ל-1, 1 זה מושלם, 0 זה הכי גרוע שאפשר, ואלה הערכים שקיבלתי, ואני יכול להריץ ולהשוות ערכים בין המודלים. דיברנו על ה-knowledge bases, אז כאן אני יכול לייצר knowledge base. ה-knowledge base יצרתי די
זה אגב,
מזמן.
זה טקסט? זה באיזה פורמט זה?
זה יכול להיות כמובן טקסט. אני חושב שזה יכול להיות גם... האמת שאני לא בטוח כבר. אני צריך להסתכל. אבל הדבר הזה בעצם נמצא ב-S3. הוא לוקח את הדאטה הזה, קורא אותו, ואז הוא ממיר אותו, מייצר ממנו embeddings. embeddings זה מין ייצוג, בעצם מערך של מספרים שמייצג את הקטע טקסט שהוא קרא. אז הוא לוקח הרבה קטעים של טקסט, מייצג אותם בתור מערך של מספרים שנקרא embedding, ומכניס את זה לתוך vector database. ומה שמעניין זה שברגע שאני יש לי איזשהו טקסט חדש, אני יכול לקחת את הטקסט הזה ולשאול איזה מהטקסטים הכי דומים, על ידי השוואות של האמבדינג, למצוא מה המרחק בין האמבדינג. ככל שהמרחק יותר קצר, הטקסטים יותר רלוונטיים. אז אם יש לי נגיד אוסף של כל חוקי מדינת ישראל, ומישהו שואל שאלה, האם מותר לי, לא יודע, לעבור את הכביש באדום, אז אני בעצם אקח את השאלה שהוא שאל, אני אעשה אמבדינג לשאלה, ואז אני אשווה את האמבדינג של השאלה לאמבדינג של כל המסמכים, ואני אנסה בעצם, אני אדוג את המסמכים שהכי קשורים לכביש, מעבר חצייה, רמזור אדום, הולך רגל, הם יצופו למעלה, עדיין אין לי את התשובה לענות לו, כן? אבל אז אני אקח את השאלה שלו, אני אקח את נגיד שלושה המסמכים שהכי קרובים לשאלה שלו, אני אתן את המסמכים האלה למודל, ואני אבקש מהמודל לנסח לי תשובה. אז המודל יקרא את השאלה, יקרא את החוקים, ויחבר תשובה שאומרת לו, לפי חוקי מדינת ישראל, אתה יכול לעבור רק באור ירוק, במקרה שתעבור באור אדום, אלה פעולות הענישה שיכולות להינקט כלפיך, בלה 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 בלה. אבל
זה נשמע
ככה
גם,
בעצם עובד.
זה מה שתיארת עכשיו נשמע כמו אחלה מבחן ברעיון עבודה. באמת, הנה, הכנו לך קובץ טקסט עם כל החוקים של מדינת ישראל, אני רוצה שתיתן לי דרך בדרוק כמה זה, בעברית או באנגלית, מה שבא לך. זה, אם מישהו שהוא בא בתור קורות חיים מאוד מרשימים, של תותח במשין לרנינג ו-LLM, כאילו יצא מנאסה, אהלן, תעשה לי את זה בבקשה. המון פעמים אתם תראו שהוא מגמגם, בין קורות
אז
חיים,
כן,
מצב
זה
בפועל
ה-use
יש
case.
שמיים וארץ.
אז זה אחלה שאלה כשאלה ראשונה, כי זה ה-use case הכי פופולרי כרגע של LLMs, לממש Retrieval Augmented Generation, מה שבעצם הסברנו הרגע, והרבה מממשים את זה from scratch, ופה בעצם אם אני משתמש ב-knowledge base, אז אני בעצם מכוון אותו לדאטה, נוצר לי knowledge base, וה-knowledge base הזה אני יכול לשאול אותו ב-API, קבל חזרה תשובה. בעצם עוטף לי את ה-LLM עם כל המנגנון הזה של הרחבה, ומכאן אני יכול לפתח את הדברים שהכי רלוונטיים עבורי.
אני קצת כאילו אומר לעצמי, שזה שיש כל כך הרבה מודלים, ואני צריך עכשיו להחליט איזה מודל, או המודל הרי יכול, עובר אבולוציה כל הזמן, כל הזמן משתפר, אז מרגיש לי כאילו קצת, חבר'ה, יש לכם את הדאטה, תוציאו לי מה שהכי טוב, למה אני צריך לעשות עכשיו מחקרים ולבדוק? אבל אנחנו עוד נגיע לשם.
נכון. יש עוד דבר אחד ששווה לציין, זה custom models. בעצם אני יכול לקסטם את ה... אני יכול לתשאל מודל ולקבל תשובות, אבל הרבה פעמים כדי שהמודל באמת יבין בכלל את השאלות שלי, הוא צריך ללמוד הרבה מידע על הארגון שלי, מידע שלא זמין באינטרנט, ופה בבדוק יש custom models, בעצם זה נקרא גם fine tuning, אני לוקח את המודל הבסיסי ומראה לו דאטה שלי, ומקבל בצד השני מודל שמבין את כל הדאטה שלי, ואז המודל הזה אני יכול לשאול אותו את השאלות ולהגיד לו, לא יודע, עשיתי אקטיבציה של כרטיסים, זה משהו שהוא מאוד מאוד רלוונטי אליי, הוא כבר יבין במה מדובר והוא יענה לי בהתאם, כי הוא קרא המון מסמכים שלי ונתתי לו דוגמאות. אז זה עוד פיצ'ר שיכול להרים את הביצועים של המודל.
מעולה. אוקיי.
מגניב.
ממש, אבל. בסדר גמור, גם יצאנו פה עם איך לראיין אנשים לעבודה. מעולה, אז גילי עוד פעם, באמת תודה גם על הזמן, הדמו היה מגניב ככה ותוך כדי אסתור, אז כל הכבוד לך. אותך כנראה היום מקבלים בהרבה מקומות.
אני חושב שעד שהפרק יעלה, אנחנו צריכים לעשות איזה ארוחת ערב עם שקשוקות לפי המתכון, ולהעלות את זה כתמונה ביחד עם ה...
סבבה.
כן, יודעים לפחות שבאמת לא בדקתי את זה לפני שאלתי, כי זה לא עבד. לפחות המונליזה.
לא מושלם, אין נתן משהו.
אנחנו מאמינים בדמו בלייב, וגם אם זה לא מצליח, זה בסדר גמור, והכל טוב.
מעולה. אז גילי, באמת תודה, זה כבר הפרק השלישי ביחד, אנחנו מצפים לעוד, תעצור אותנו מתי שאנחנו מגזימים, וכמו שאומרים, עד הפרק הבא, תודה רבה לכולם, ביי ביי.
תודה, ביי ביי.